אנחנו בקהלת בפרק ז' פסוק י"ב, יש לנו פסוק שיש לו המון המון מסרים חשובים, נחוצים. בצל החוכמה בצל הכסף ויתרון דעת. החוכמה תחיה בעליה. בואו נפרש את הפסוק בפירוש חסידי שמביא אותו הצמח צדק. הפירוש החסידי הוא הפשט במקרה הזה, לכן אני בחרתי בו. בצל החוכמה בצל הכסף. כסף זה למה קוראים לו כסף? מלשון כיסופים. כסף, האנשים נחשפים אליו, לכן הוא נקרא כסף. אנשים תאבים אליו. בשם המושאל, כל דבר שהוא יצריות, תאווה, רצון, תשוקה, כל דבר כזה נקרא בשם כללי שמתואר כסף. כסף זה גם הכסף, גם על הכסף, איך אומרים, המזומנים, גם לזה אנחנו כוספים. גם החומר כסף אנחנו כוספים אליו. אבל זה הרבה יותר רחב מאשר המשפט הפשוט. זה רצון, תשוקה של האדם לצאת מעצמו. הוא רוצה לצאת כדי להשיג משהו. זה מין תשוקה יצרית, שאיפה יצרית, תאווה. תאווה, כיסוף. להשיג איזשהו דבר. מה הדבר שגורם לאיפוק? לריסון, תשוקה, חוכמה. כי בצל החוכמה, בצל הכסף. החוכמה היא זו שעוצרת, מכניסה את הכסף לצל. מעמידה אותו בצל, החוכמה. ויתרון דעת. לא רק חוכמה, כי חוכמה סתם זה הבנה לדבר. דעת זה שאני מעמיק בדבר. אם אתה רוצה שהחוכמה תעצור אותך מדבר שלילי שהוא הפך החוכמה, אתה צריך להתעמק בדבר הזה עד שזה יהיה אצלך, כמו שאומרים, בדעת. יקלט אצלך, דעת זה התחברות חזקה. כמו שכתוב, האדם ידע את חווה, שזה התחברות. זה לא סתם לדעת את החוכמה, אלא להתחבר אליה. ואחר כך הוא אומר משפט נוסף, החוכמה תחיה בעליה. כאן במשפט הזה הוא רוצה להוציא מהחלק הראשון. לפי מה שהוא אמר בחלק הראשון, כאילו כל מה שיש בחוכמה, כולה, מה יש בה? שאתה בא לך לאכול כמה שאתה רוצה, ולשתות כמה שאתה רוצה, ולשגע את עצמך, החוכמה עוצרת אותך. זה כל יתרון החוכמה? שהיא יוצרת אותך ממשהו שלילי? לא. לחוכמה יש עוד תפקיד. מהו התפקיד הנוסף של החוכמה? יש לה איזשהו יתרון שהיא מחיה את האדם. כלומר, לחוכמה יש עוצמה של סור מרע, ויש לחוכמה של ועשה טוב. הסור מרע זה השלב הראשון. היא יוצרת אותך ממעשים נפשעים. דבר שני, לא רק זה, גם אחרי שכבר תימנע ממעשים נפשעים, מכיסופים ותאוות שליליים, החוכמה תחיה אותך. זאת אומרת, זה לא רק בעלי תאווה צריכים לעסוק בחוכמה כדי שהחוכמה תעצור אותם ממעשים בלתי מרוסנים, אלא אחרי שהאדם כבר הגיע למצב שהוא לגמרי באיפוק מושלם, מה שנדרש ממנו זה להמשיך ללמוד, כי בלי החוכמה אין לו חיים. עד כאן הפירוש הפשוט של הפסוק. אם אנחנו רוצים לרכז את עצמנו, לסכם את מה שדיברנו עד עכשיו, זה משפט אחד שגם אותו כותב הצמח צדק, בראתי יצר הרע. במילים אחרות, במילים של הפסוק, בראתי כסף. בראתי לו תורת תבלין. בראתי לו יכולת של עצירה ושל איפוק להשים אותו בצל. מה זה נקרא שהחוכמה שמה בצל את הכסף? החוכמה הוא מתכוון לחוכמת התורה. אז מי שלומד חוכמת התורה, זה מחליש אצלו את היצריות הבלתי רצויה. זה בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אז אנחנו היום נמצאים מה שנקרא תחת הכותרת, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין, כדי להבין את הפסוק, איך החוכמה שמה את הכסף של הכיסופים והתאבות בצל. אז מוריי ורבותיי, אני מתחיל עם המשפט תבלין. ומכיוון שאנחנו נמצאים פה קהל איכותי ביותר, אנחנו תמיד בעם היהודי מחשבים את האיכות יותר מאשר את הכמות. אז מה המשמעות של תבלין? כשעושים ארוחה, מה עושה התבלין לאוכל? האוכל נשאר אותו אוכל. הבשר נשאר אותו בשר. התפוחי האדמה הם אותם תפוחי אדמה. התבלין עושה שהם יהיו ניתנים לאכילה ביתר חשק ותאבון. במילים מעניינות אלו, התורה אומרת לנו שיטה איך לשנות בני אדם. יצר הרע זה דבר קשה ביותר, זה לא דבר קל. באה התורה ואומרת, אני לא מתייחסת ליצר רע כדבר שלילי. היצר הוא מצוין, בראתי יצר רע, מצוין. אתה יודע מה אנחנו נעשה איתו? אנחנו נשים עליו רק תבלין. לכאורה, המשפט היה צריך להיות, בראתי יצר הרע, בראתי חרב שתוריד לו את הראש. לא אומרים ככה. אני לא הולך להרוג את היצר. אני לא הולך להפוך אותו. אני לא הולך לשנות אותו. אני לא הולך לתת לו אגרופים ולא בוקס. היצר הוא בסדר. באים לבן אדם היצרי, לבן אדם החוטא, לבן אדם הגנב, לבן אדם האנס. זה בסדר. היצר הוא בסדר. בואו נשים עליו תבלין. ואז נסדר אותו שהוא יהיה בכיוון הנכון, בסטייל הנכון. מה בעצם זה אומר לאדם שנמצא במצב לא טוב? מה זה אומר לו? אף אדם לא רוצה להרגיש שהוא צריך להשתנות לחלוטין ולשנות את כל התפיסה שלו, כל מה שאתה כל כולך, מהקצה הראשון של השער עד הקצה האחרון של הציפורן, אתה בטעות, או במילים רחוביות, אתה דפוק. כולך דפוק. יש טבע, וזה התורה מלמדת אותנו, יש טבע לאדם שהוא לא יכול לסבול את עצמו כדפוק. הוא לא יכול להרגיש דפוק. ושלמה המלך בחוכמתו, והתורה, שלמה בעקבות התורה, מבין את המסר הזה, ומלמד אותנו שכאשר אנחנו באים לשכנע איזשהו בן אדם, ומנסים לשנות איזשהו דבר, אף פעם אל תגידו לבן אדם שהוא צריך להשתנות. אתה בסדר כמעט לגמרי, יש רק פרט קטן שאתה צריך לשנות. דברו בסגנון הזה, כי אם התורה על היצר הרע הסכימה לדבר בסגנון זה, לנו על אחת כמה וכמה. עכשיו ננסה להתעמק ביחד, מהי הסיבה שהאדם כל כך לא בנוי לשמוע שהוא צריך לעשות מהפך מאוד גדול בכל ההנהגה שלו? מדוע? למה האדם לא יכול לשמוע? זה האמת? אם נניח זו האמת, יש אנשים כאלה, מטפלים או מטפלות כאלה שאני משוחח איתם, אז הם אומרים לי, אוי הזוג הזה ששלחת, הרבה 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 עבודה. וזה לא בגלל שהם לוקחים הרבה כסף, שהם רוצים להישאר לעצמם הרבה טיפולים. לא, לא לוקחים הרבה כסף. הרבה 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 עבודה. אולי זה נכון, אבל הסגנון בטח לא נכון. בטח לא להם. כשאתה אומר לבן אדם שצריך הרבה עבודה, הוא לא מוכן לעשות כלום. השאלה למה? אז החסידות, שכמו כל דבר מעמיקה ומעמיקה ונותנת לנו את הלוז, ואז עוזר לנו להשתנות גם כן, היא אומרת, תשמע, ראית פעם סוס נוסע בעגלה ברחוב כמו הרחוב, נניח ברחוב הזה נוסע בקינג ג'ורג' סוס ועגלה. הסוס, אם רוצים שהוא לא ישתולל, וכבר נפגשתי פעם עם שוטר בירושלים, אלה נוסעים לפיזור הפגנות וכל מיני על סוסים, שהסוס נתן לו ברכה משולשת, העיף אותו כתוצאה מההשתוללות, והוא היה מה שנקרא המאלף שלהם, והוא בכל זאת ספג את זה. מה הבעיה של הסוס ברחוב? הוא רואה את כל מה שמסביב ומתבלבל. הוא לא יכול להכיל את זה. אז אתם בטח שמתם לב שמכסים לו את העיניים. זה הסוס. איזה בעלי חיים האדם לקח לשירותו? איזה בעלי חיים אתם מכירים שהאדם לקח לשימוש ברכיבה? חוץ מהסוס. חמור, אתון, מה עוד? פרד, גמל, פיל. מה עוד? בת יענה. אפילו בת יענה. פר, אפילו בופולו, אפילו יש היפופוטם, איך אומרים, הוא הולך לאט, אבל לא חסר לו כוח סוס. יש בגני חיות לילדים, צבים. יש אפילו בארצות הברית בכמה מקומות רכיבה על תנינים. סותמים להם את הפה, קושרים, רכיבה על תנינים, מסוכן. אבל בואו ניקח את הבת יענה. בת יענה זה אוף חזק שאפשר לרכוב עליו והוא רץ בטירוף. יש לו רק בעיה אחת, שהתנועות שלו מאוד 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 מסוכנות, והוא יכול לפרק את הבן אדם בזה שהוא מעיף אותו. יש רק דרך אחת לעשות את זה, וזה הנקודה שבשבילה מכסים לו את העיניים ואת הראש, שמים לו מין כיסוי כזה, הוא לא רואה כלום, ורק אז אפשר להתיישב עליו. בלי זה לא שייך. הוא פשוט חסר עונים, כי הוא לא רואה. הבת יענה הרי בנויה מאוד על העיניים. יש את הבדיחה שבת יענה תומנת את העיניים, ולא. וגם הבת יענה בעיניים היא מחממת את הביצה שלה. בת יענה, היא מסתכלת רק על הביצה. שמים את הביצה והיא מסתכלת. זה קרניים של רנטגן. אז מה אני רוצה להגיד? מה באמת הבעיה של הסוס שהוא צריך שיחסו לו את העיניים? הוא מתבלבל. הוא מתבלבל ממה שקורה מסביב. למה הוא מתבלבל? אנחנו לא מסתפקים בטעמים חיצוניים. בגלל שהסוס וגם הבת יענה וכל בעלי החיים, השורש הרוחני שלהם מאיפה הוא? מעולם התור. עולם התור נקרא בקבלה בשם עולם הנקודים. עולם הנקודים זה כאילו שהם יונקים מנקודה נקודה שאין לה שייכות לכל המכלול. רק נקודה אחת שאין לה חיבור לא לנקודה שלפניה, לא לנקודה שלאחריה, בשונה מהקו, שהקו זה נותן משהו שהוא של חיבור, של התקללות. אז עכשיו אנחנו יכולים להבין, כיוון שהם מאוד מאוד פרטניים ומאוד מאוד נכנסים לתוך נקודה, הם לא מסוגלים להכיל משהו שהוא מחוץ לנקודה. זה פשוט הורס אותם, זה פשוט מבלבל אותם, זה פשוט מוציא אותם מן הכלים. תסגור להם את העיניים, בסדר, הם עכשיו שפועים. עכשיו אני אשאל אתכם, איך אני מתרגם את זה למה שאנחנו קוראים נפש הבעמית? גם אנחנו סוסים, גם בנו יש בת יענה מטורפת, שלא יכולה, היא משתוללת, אי אפשר לרסן אותה, אי אפשר לרכב עליה, אי אפשר ליהנות ממנה. עד שלא תחסל אותה עיניים. וזה בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים עכשיו. למה האנשים, כשאתה רוצה לדבר איתם, לשנות את הנפש הבעמית שלהם, אתה מדבר איתם בתחת הכותרת תבלין. בואו רק לשיעור דוגמה. בואו רק להצעת מחיר, תאימות, ללא התחייבות. למה? משום שברגע שהבן אדם שומע התחייבות, הוא בורח קילומטר רחוק. התחייבות זה אומר גם היום, גם מחר, גם מחרתיים, זה משהו גדול, זה משהו של התקללות. הבהמיות של האדם לא מסוגלת לראות לטווח ארוך. אני צריך שינוי כזה ארוך, זה לוקח כך וכך זמן. אני לא מסוגל להכיל את זה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר לך, תשמע, אני אומר לך, בראתי לך תורת תבלין. התבלין הזה משנה בשר. מבשר אחד עושה אותו בשר אחר לגמרי. זה לא רק תבלין, זה משהו שמהפך את הכל. ואף על פי כן, האדם יכול להכיל את זה. למה הוא יכול להכיל את זה? בגלל ש... הוא מכיל את זה בגלל שזה רק שלב קטן. ולכן, מי שמכם רוצה להיות חכם ופיקח ומי לא, אף פעם לא ידבר על שינויים בנפש בסדר גודל גדול. הנפש האלוקית יכולה להכיל את זה. אבל הנפש הבהמית, אם תפגשו אנשים שיש להם עדיין נפש הבהמית, אולי כל הידידים שלכם אין, כמו שלכם אין. אבל האנשים שאני מכיר, עדיין יש להם נפש הבהמית. אז אולי תפגשו, אז מתוך אהבת ישראל, נותן לכם טיפ. שעם האנשים הללו, אף פעם אל תדברו גבוהה גבוהה. רק צעד אחד קדימה. כי הנפש הבהמית לא יכולה לראות הרבה צעדים קדימה. היא מתבלבלת. עכשיו אני רוצה לתת לכם המחשה לבלבול עדין אמנם, אבל בלבול טיפוסי של הנפש הבהמית. אדם זקן עולה לאוטובוס נסיעה מתל אביב לירושלים. הוא ניגש לנהג, אומר לו, אני רוצה לשלם. הנהג אומר לו, לא, התשלום בסוף אצל הכרטיסן. הוא זקן. מדדה עד סוף האוטובוס לכרטיסן. הכרטיסן אומר לו, לא, למקום שאתה רוצה לנסוע, לי אין את הכרטיסים, זה אצל הנהג במגירה שתחת המושב שלו. שמה יש. מדדה עד הסוף, הנהג פותח, אומר, לא, אין לי את זה כאן. תחזור אליו, תגיד לו שייתן לך שני כרטיסים. אמר לו, לא, אני לא אתן שני כרטיסים, רק לו יש את הסמכות, תחזור אליו חזרה. בקיצור, כל הנסיעה מתל אביב לירושלים, הוא הולך הלוך, חזור, הלוך, חזור, הלוך, חזור. הגיע לירושלים, הוא רוצה לרדת, אמר לו, הנהג, עדיין לא שילמת. אמר, למה שאני אשלם? את כל הדרך עשיתי ברגל, למה שאני אשלם? עד כאן הבדיחה. עכשיו בואו נצא רגע מהבדיחה. הוא באמת עשה את כל הדרך מתל אביב לירושלים ברגל? הוא לא עשה את זה ברגל. הוא הלך, עמד, עמל, אבל האוטובוס גלגל באותו זמן גם כן. זה דוגמה שאני מצאתי להמחיש איך הנפש הבהמית, כשמצערים אותה, כשמחאיבים לה, כשמעייפים אותה, איך היא מגיבה. היא מסוגלת להגיד משפט כזה ברצינות. כל הדרך הלכתי ברגל. מה פירוש כל הדרך הלכת ברגל? ציירת אותי? עשית לי לא נעים? אני מרגיש כאילו הלכתי. ואת הרגש הזה הוא מסוגל להגיד בשוויון נפש. נפש הבהמית שקועה בתוך הרגש שלה. אני יכול לתת לכם, לא לכם, אתם צדיקים, אבל אני יכול לתת להשקיע בבן אדם. להשקיע בו, להשקיע בו, להשקיע בו 80 שנה. פעם אחת אחר כך הוא ירים אליי טלפון, נגיד לו, אין לי זמן עכשיו. זה בן אדם חסר לב, חסר מידות. למה? עכשיו אין, לא היה לו זמן, עכשיו. עכשיו לא היה לי טוב איתו, עכשיו. אז כיוון שעכשיו לא היה לי טוב, מה זה בהמה? בהמה רואה רק כאן ועכשיו. אמרנו שיש לה בת יענה, תזכרו את הבת יענה עם העיניים הסגורות. היא רואה רק כאן ועכשיו. אז ברגע שהיא ראתה משהו שצריך לעשות חשבון, מה קורה איתו? אולי משהו אצלו עסוק עכשיו, אולי הוא במתח עכשיו, אולי הוא עייף עכשיו, אולי הוא באמת לא יכול עכשיו. כל האוליים האלה, מאיזה נפש הם מגיעים? מהנפש האלוקית. הנפש האלוקית בטבעה מסוגלת להתחבר לעוד משהו. אז היא מתחברת לסיטואציות. נפש הבהמית, היא מתחברת רק לעצמה, היא לא מתחברת לשום דבר חוצה. אני והרגש שלי והכאב שלי, 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 וזה הכל, בזה זה מתחיל, בזה זה נגמר. לכן אם תפגשו בני אדם, שאתם תזהו בהם, על אחרים, שהם לא מסוגלים לסלוח, לא נשכח ולא נסלח. הם לא יודעים לשכוח, הם לא מסוגלים לסלוח. זה אנשים שאתם יכולים בלי להכיר אותם לדעת שהם מלאים בנפש הבהמית וכמעט שאין להם נפש אלוקית בכלל. מה פירוש? יש, לא בתפעול, לא עובדת. לא נמצאת בשטח, היא לא בשטח. למה? מכיוון שהיכולת לשכוח, היכולת לסלוח, זה היכולת להתחבר למשהו שמחוצה לי. ואילו בהמה... היא שקועה רק בעצמה. הסוס כשהוא נמצא בכביש, הוא לא מסכים שהיא תהיה פה גם עוד מכונית. אומרים לי, לא נוגעת בך. לא. ואם היא תהיה פה, הוא ישתולל. אז הוא מסוכן. חסים לו את העיניים. זה הנפש הבהמי. כשאנחנו מזהים על עצמנו את הרגשות האמוציונליים האלה, אנחנו צריכים לדעת, עכשיו אנחנו במצב בהמה. יש מצב שינה במחשב, יש מצב בהמה. מצב בהמה, אז אנחנו לומדים לתכנן את מעשינו בהתאם, להגביר את הצורה על החומר. עד כאן נקודה ראשונה בעניין הזה של בראתי לו תורה תבלין. תבלין, לא להפחיד את הבן אדם שאנחנו הולכים להידבר איתו, לטפל בו. נקודה שנייה. אני שואל עכשיו שאלה קשה. יש לי יצר טוב, יש לי יצר רע, יש לי קור, יש לי חום. תגידו לי, אם אתם צריכים להתאים עכשיו, כמו אצל הילדים, יש תמונה עם תמונה והם צריכים למתוח קו. אז בואו נמתח. יש לי תמונה של יצר טוב, יש לי תמונה של יצר רע, יש לי תמונה של קור ויש לי תמונה של חום. את מי אני מותח למי? את הקור, ליצר הטוב או ליצר הרע? את החום, ליצר הטוב או ליצר הרע? כדי להיות אדם מושלם, צריך גם חום וגם קור. וצריך להיות שילוב ביניהם. אז כולנו מבינים שיצר הרע בפני עצמו זה לא מספיק. אבל גם יצר הטוב בפני עצמו לא מספיק. אני אתן לכם דוגמה. היצר הטוב הוא קר. כך כותב האדמור הזקן במאמר. הוא קר. אבל מה הבעיה שלו? הבקור הזה הוא לא טוב. הוא לא טוב, כי אי אפשר להיות באמת, לחרות משהו בלב עם קור. אז גם את אלוקים אני לא חורת חזק. גם את התורה, את המצוות, את אהבת השם, אני לא חורת מספיק חזק עם הקור. אז מה עושים? אתן לכם דוגמה, תארו לעצמכם שעכשיו אני עושה לכם יום הולדת. וביום הולדת, צריך לקבל החלטה טובה. בין כל השאר, בין המתנות ובין הנרות, עם ההוגה על הנרות, צריך גם לקבל החלטה טובה, לשנה הבאה, עלינו לטובה. אז בא בן אדם ואומר, אני מקבל על עצמי שיעור חסידות נוסף. מקבל על עצמו, יפה מאוד, כל הכבוד. שיעור חסידות נוסף. מתי? ממחר. פה הוא נמצא בבעיה. אם אתה מקבל החלטה טובה, אתה צריך ליישם אותה כשהברזל חם. עכשיו. עוד הלילה תתחיל. אתה לא חייב שעתיים. זמן קצר. אבל אם אתה תדחה את זה לעוד זמן, זה כבר לא יהיה. כלומר, גם היצר הטוב, כדי שהוא יצליח לתפעל את עצמו ולהתקדם, הוא חייב חום של יצר הרע. מה זה חום של יצר הרע? עכשיו, עכשיו, עכשיו. שזה ייכנס בו, שזה יהיה בו. כתוב, ורב תבועות בכוח שור. יש לו הרבה כוח. אבל הוא משתולל. מסתולל. אבל שרתמת אותו, והוא הולך בתלה, וואי, חביבי, מה ש-20 איש לא יעשו, הוא יעשה. יש לו המון כוח, אבל אני צריך להצליח לשכנע אותו שיבוא אצלי. שיבוא, יעשה. ברגע שצריך לשכנע אותו, הוא ואני ביחד נרוויח. אבל זה עניין של להשתמש בכוח הזה שיש בו. יש לו המון המון חום, המון המון עוצמה. צריך להשתמש בו באפיק הנכון. הוא הכלי. זה כאילו יש מנוע ויש הגה. המנוע נוסע, לאן? יכול לאבדון, חלילה, לתהום, אבל אם ההגה מכוונת אותו, אז הוא יכול להגיע. ההגה זה נפש אלוקית, בקור, חשב איך לנסוע. אבל מי הדחפור שבפנים צועק? זה היצר הרע. זה הכוח של הנפש הבעמית. וכאן אנחנו מגיעים לאיזשהו סוד, סוד של החיים. הקדוש ברוך הוא, נותן לנו במשך החיים שלנו, במשך השנים שלנו, הוא נותן לנו כל מיני מתנות טובות. והוא רוצה שאנחנו נבין בשעה שיש לנו את המתנה, מותק, זה רק מתנה, זה לא לכל החיים. זה מתנה, וכשאני ארצה, אני אקח אותה. והוא מצפה מאיתנו להיות חכמים ולהבין שאנחנו צריכים לנצל את המתנה עד תום. דוגמה, חסיד אחד, הרבי בא אליו ואמר לו, אני רוצה לתת לך מתנה לשנה. מה המתנה? אני נותן לך ספר תניה שלי, כך אני אדרוש את זה ממך בעוד שנה. זה מושאל לך. סיפור אמיתי. הוא לקח את התניה, חיפש את המדף הכי יפה, שם אותו שם, כל יום בא, הסתכל, עשה ככה, וזהו. סוף השנה הרבי קורא לו, אומר לו, אני רוצה לראות את התניה. מסתכל, מה זה? חדש? לא למדת בו, תביא את זה. תודה, שלום, גמרנו. אמר לו, הבין ככה, ככה הוא הבין, שאם התניה היה בלוע וקרוע, היה מחליף לו אותו ונותן לו לצמיתות. אתה שווה את המתנה. אבל לא השתמשת, לא מגיע לך. עכשיו, בדיוק כמו הסיפור הזה, במשך החיים השם נותן לנו מתנות. אנחנו פתאום פוגשים מישהו שעוזר לנו בחיים. כשם שהוא בא, הוא יכול ללכת. פתאום פגשנו, פתאום למדנו, פתאום הכרנו. זה קורה פתאום. זה לא מתוכנן, זה לא עם היגיון, אבל זה קורה. אם אנחנו נהיה, שימו לב טוב, אני אומר משהו מפחיד. אם אנחנו נהיה רק עם נפש אלוקית, בקור, למה אתה חושב שבא אליך הדבר הזה, ההצעה הזאת, המצב הזה? תשמע, קורים דברים בעולם. העולם תומן בחובו הרבה דברים נסתרים. אם תאמר ככה, זוהי תשובה של נפש אלוקית. קר. איך אומרים? קר כמו עז. קר. ייקחו לך את המתנה. היא לא תישאר. מה גורם להדבקה בעולם? חום. מה גורם להלחמה? חום. אם אתה תסתכל על מה שקורה סביבך, אבל לא בעיניים קרות של נפש האלוקית בלבד, אלא בעיניים של נפש הבהמית גם כן. רגע, רגע, אתם רוצים להבין מה זה עיניים של נפש הבהמית? אתה יודע מה זה עיניים של נפש הבהמית? נפש הבהמית אומרת, רגע, מה אתה חייב לי? מה אתה חייב לי? אני מבקש ממך טובה, אתה עוזר לי. מה אתה חייב לי? הרי אני זה אני, ואתה זה אתה, הרי זה העיניים של הנפש הבהמית. זה העיניים של העולם התור. ואז אני רואה שבכל זאת יוסף נוזר לי. אז מה אני אומר? וואלה, זה בן אדם. שכמו ומעלה. אני מתחיל להעריך. כי הרי בעצם אתה לא צריך לתת לי כלום, לפי התפיסת העולם הבהמית. אז למה בכל זאת? זה מחמם לי את הלב. כשאני רואה את זה, הלב שלי מתחמם. אבל רק אם אני מסתכל עם משקפיים של נפש הבהמית, הלב שלי יתחמם. אבל אם אני אבוא כמו איזה צדיק מבני ברק, אז מה אני אגיד? כל זה שאתם עושים ונותנים לי וזה וזה, תשמע, הם יהודים, הם רוצים מצוות, שזה הם עושים את זה. מגיע להם תודה רבה? לא משהו. אתם מבינים את הנקודה הזאת? עם הנפש האלוקית, החיבור הוא כאילו מאליו וממילא. מגיע לי, מגיע לי, זה פשוט, קר. הבעל שם טוב הלך פעם אחת על הנהר, הוא ראה שהגויים חרטו צלב על הנהר. זאת אומרת, כשהנהר נעשה כפור, אפילו צלב אפשר לחרות עליו. בקור, אתה יכול להגיע לכפירה. קור. כדי שהנפש האלוקית תהיה ביחד, אתם מכירות את הפסוק, מושכני אחריך נרוצה. מי ירוץ? שתי הנפשות. האלוקית והבהמית. נרוצה. למה? למה אני צריך את הבהמית ביחד איתי רצה? כי לאלוקית גם חסר משהו. האלוקית היא קרה. כי היא חושבת שזה הכל מאליו וממילא. אז היא לא מתעוררת בהכרת הטוב. אז היא לא מתחממת על העניין. היא לא מתחממת על העניין. היא יכולה להפסיד ככה דבר טוב שיש לה בידיים. כי נראה לה שזה מאליו וממילא. זאת אומרת שלשם קיום האלוקות, אתה צריך גם חום. וחום אתה שואב מהנפש הבהמית, שאתה רתמת אותה לקדושה. אבל משם אתה לוקח אותה. אז זה כלל מאוד מאוד חשוב בחיים, שאנחנו לומדים איך להשתמש נכון, להכניס חום בתוך הקור למען קיום הקור. אבל זה גם הפוך. מתי אנחנו מרגישים את הרגליים שלנו יותר? את הרגליים, לא לדבר על הפנים. את הרגליים. בקיץ או בחורף? כשקר מאוד או כשחם מאוד? בחורף אנחנו מרגישים יותר. כשהקור הוא גדול, כל העצמות כואבות. אנחנו מרגישים כל חלק וחלק בעצם. בחום, זה בסדר, זה סביר. כשיתוש בא ועוקץ את האדם, מתי הוא מרגיש אותו מהר יותר? בקור או בחום? בקור. החיישנים של גוף האדם לתחושות עובדות חזק יותר באטמוספירה של קור. באטמוספירה של החום אני לא מרגיש שום דבר. וכאן אני מגיע לצד ההפוך. יצר טוב זה קור. יצר הרע זה חום. בתוך עולם של יצר הרע, אנחנו יכולים להיות חסרי תחושות, לא לשים לב לנפילות שלנו. עוד מעט אתה הולך להתקע במישהו. תסתכל מה, לאן אתה הולך, תראה לאן אתה הולך. תראה לאן אתה מתקרב. הנפש הבהמית זה כמו שיקור. אדם שוטה שוטה, מתגלגל. הוא יכול להתגלגל בכל המדרגות. כי בחום לא חשים. אנחנו מאבדים קצת תחושה. אז חייבים להכניס מוח קר שליט על הלב, כדי שהלב לא יתגלוש למחוזות רחוקים. אז מה אנחנו בעצם אמרנו בכל הפרק הזה? שחייב להיות איזון בין הלב לבין המוח. המוח חייב את החום של הלב. הנפש האלוקית צריכה את החום של הנפש הבהמית, שהיא תעלה אותו לקדושה. וגם הנפש הבהמית שהיא חמה, והיא עלולה לגלוש לכל מיני מחוזות בלתי נשלטים, צריכה את הקור של הנפש האלוקית שתאזן אותה. זה האיזון המנצח, זה האיזון המוצלח. זה נקרא בראתי יצר הרע, חם, בראתי לו תורה תבלין, קר. מה זה? תבלין, ביחד. שילוב מנצח של החום והקור ביחד. עכשיו אנחנו מגיעים לפרק שלישי בבראתי תורה, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה שלישית שהחסידות מדברת, לא קור וחום, זה היה עד עכשיו. הנקודה השלישית נקראת בחסידות טיפין טיפין. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. איך התבלין עובד על היצר הרע? אומרת החסידות טיפין טיפין, ונותנת לזה את המשל של רבי עקיבא עם המים שטפטפו על האבן. לאט לאט עד שהיא עושה חור, לא בבת אחת. עכשיו זה חלק מהתהליך, שזה לא יהיה בבת אחת. לא יהיה בבת אחת. יהיה ליפוק לאט לאט. עכשיו, כדי להבין את המשל, אם אנחנו עכשיו ניקח כמה טיפות טף טיף, 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 כמה טיפות כאלה כדי למלא דלי? כמה זמן לוקח למלא דלי עם טיף כזה איתי? כמה? דלי ביום? בוא נגיד דלי ליום לצורך קלות החשבון. כמה ימים בשנה? 65 דלעים. טוב, עשיתי. עכשיו 20 שנה. 365 כפול 20. כמה סך הכל דלעים? מתמטיקאי? בקיצור, הגענו לאיזשהו מספר. עכשיו אני החלטתי שאני רוצה לעשות חור באבן מהר. אני מכין מספר דלעים, 365 לשנה, פלוס 20, 7,300 דלעים אני מכין, ואני מעמיד פועל, פשש, דלי אחרי דלי, כמה דלעים, כמה זמן זה ייקח לי? 7,000 משמרות. כמה יום ולילה אני במשמרות מעמיד עובדים, כמה זמן זה ייקח לי? יומיים? לא יודע. בוא נאמר 3 ימים. אחרי 3 ימים אני בא לבחון את האבן. מה יהיה? יהיה חור או לא יהיה? יהיה חור או לא יהיה חור? לא יהיה חור. למה? חלק מההשפעה על נפש האדם זה שהדברים ירדו אליה בטיף, טיף, טיף, טיף. בראתי תורה, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין, אומר הרבי הרשב, זה עושה חור ביצר הרע, התורה מנקבת את האבן, היצר הרע נקרא אבן, היא מנקבת את האבן, אבל בתנאי שזה ירד טיף טיף. במילים אחרות, כל שינוי שאתם עושים בנפש, אם הוא שינוי אמיתי, הוא שינוי איתי. אם הוא שינוי מהיר, הוא לא שינוי אמיתי. הוא נקרא שינוי קיקיוני, כמו הקיקיון של יונה, שבין לילה הוא צמח, ובין לילה הוא נבל. זאת אומרת, של האיטיות וההתמדה יש כוח חזק יותר בשינוי הרע לטוב בנפש שלנו. אז אנחנו חייבים להעריך את המצב הזה, ועכשיו אני רוצה להמחיש לכם את זה במעשה בפועל. אנחנו ניקח משהו שקשור לחוכמה ומשהו שקשור לכסף. בדוק. אנשים שיודעים ליהנות מדבר חוכמה קטנטן, איזה משהו יפה, 2 מילים ככה נחמדות, הם אנשים שבסוף יהיו חכמים. אנשים שיודעים ליהנות רק ממשהו יפה יפה גרנדיוזי, רק אם הרעיון היה ממש 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 מוציא מהכלים מטריף, הם יישארו ממוצעים בשכלם. איך אני יודע, כדי שזה יהיה מובן, אני נותן דוגמה מכסף. מי קונה כרטיס מפעל הפיס? אבל תגידו את האמת. העשירים או העניים? העניים. למה? אחד מגדולי החסידים של הרבי הרשב והרבי הרייץ, רבי יצחק המתמיד, קראו לו, הוא אמר שהוא בדק את הנושא מבחינה נפשית, העניים לא יודעים ערך כסף מהו. ומכיוון שכך הם מוכנים לקחת את הפרוטות האלה ולהשליך אותם לכרטיס מפעל הפיס. העשיר שיודע איך לעשות משקל, 10 שקל, 1,000 שקל, 1,000,000 שקל, יש לו הערכה לפרוטה. ומכיוון שיש לו הערכה לפרוטה, הוא לא יקנה כרטיס מפעל הפיס. עכשיו, אותו דבר זה בחוכמה. אדם ששייך לחוכמה באמת, נהנה אפילו מרעיון קטן. והוא פשוט יודע לאסוף. קובץ על יד. הוא מחזיק מכל דבר קטן. הוא יודע לעשות, יש כסף, לעשות כסף גשמי, ויש לעשות כסף של חוכמה. הוא יודע לעשות חוכמה. מכלום הוא עושה משהו. ממשהו הכי קטן הוא יוצר. הוא יודע לשים את האצבע על דבר יפה. מה זה? בשביל זה היה שווה לי לבוא לשיעור. בשביל זה. מה? לבוא, לצאת מהבית, לנסוע 40 דקות, מפה בשביל זה? זה משהו קטן. שזה לבזבז את הזמן. ועוד לשלם את דמי כניסה. ועוד אחר כך המזגן לא יעבוד משהו. נגיד. לא עכשיו, סתם אני אומר. אז זה, האדם אומר, מה יש לי מזה? זה בן אדם שהחוכמה שלו מאוד ממוצעת. הוא יגיע לרמה ממוצעת. אבל שבן אדם יודע להעריך דבר קטן, הוא יגיע לגדול. לעומת זאת, כשהאדם לא יודע להעריך את הדבר הקטן, לא יגיע לגדול. זה תהליך טיפין טיפין. כל דבר שעושה חקיקה בנפש, כל דבר שיש לו שייכות אמיתית לנפש, טיפין טיפין. הוא הולך בהתמדה לאט לאט מתקדם הלאה קדימה. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילת שחרית. זה פרק בתהילים שדוד המלך אומר, פינות צבאיו קדושים. הפינות של הצבא של הקדוש ברוך הוא, המלאכי מעלה של הקדוש ברוך הוא, גם הם קדושים. מה דוד המלך רצה להגיד בזה? אתה יודע איך האדם מגיע לקדושה? אתה יודע איך האדם מגיע להשגה? הוא מתחיל מהפינות, מהדברים הקטנים. מי שרוצה לכבוש את העולם בדברים הגדולים, הוא מההתחלה כבר מקבל דגל לבן ביד, הוא יכול להניף אותו כבר מההתחלה. הוא לא יגיע. מי שיודע ללכת טיפין טיפין, יודע ללכת שלבים שלבים, יכול להתחיל אפילו מהפינות, הוא זה שמצליח. קחו למשל ילד, קבל צלחת מלאת אוכל, שבשבילו זה לא תענוג, זה סבל, מתחילים ללמד אותו, אל תסתכל על כל הצלחת. קח בצד, איפה שקר כבר התקרר, תתחיל לאכול, תראה, אל תחשוב על הכפית הבא, עכשיו תוך כפית אחת, אחר כך עוד כפית אחת, אחר כך עוד כפית אחת, עד שזה בסוף ייגמר. פינות צבאיו קדושים, אתה מגיע לעיקר, ואתה מצליח לעלות ולהתרומם מהפינות, מהדברים הקטנים שאתה עושה, מההחלטות הקטנות שאתה יוזם. זה, אנחנו חייבים לקלוט מה עובר עלינו בנפש. ישבתי פעם, קבוצה, אחד אמר שהוא רוצה לעשות התוועדות על נס שהיה לו. אז ישבנו ואמרנו לחיים איתו, בוא תספר לנו מה הנס, זה חלק מהעניין, לספר גם מה היה. אז הוא אומר, נסעתי ברכב שלי בלילה, פתאום הרכב סטה מהדרך, ואז הוא איבד שליטה, וכמעט שנכנסתי בעץ, וברגע האחרון עצרתי אותו, אמרתי לו, מכילה, אני רוצה לשאול משהו. משהו בסיפור שלך לא ברור לי. אמרת שנסעת בלילה, הבנתי, אתה נסעת בלילה. אמרת אחר כך שהרכב איבד שליטה. אני שמעתי טוב, הרכב איבד שליטה? או מי שיושב מאחורי ההגה ברכב איבד שליטה? מי בדיוק איבד את השליטה? אז הוא חייך, והוא תיקן את עצמו. אמרתי לו, זה חשוב, זה לא רק בהבדל של הניסוח, זה אחר כך יהיה משנה לתודה שאתה אומר לאלוקים. הרכב הוא דומם, הוא לא מאבד שליטה. מי שמאבד שליטה זה האדם. וכשאתה איבדת השליטה, ובתור יהודי שלמד חסידות אתה יודע שלאדם יש בחירה חופשית, אז אתה מבין שזה מסוכן. הרכב אין לו בחירה חופשית. איבוד שליטה שלו לא מסוכן. האדם כשהוא מאבד שליטה זה מסוכן. אז עכשיו תגיד תודה לקדוש ברוך הוא על זה שהציל אותך מהאיבוד שליטה שלך. למה זה חשוב כל כך? משום שאנחנו מתחילים לעשות את הסטייה בקטנה, כמו שאומרים, בדיבור, ואחר כך בקילומטר קדימה, אתה יודע מה יהיה המרחק? אנחנו בקטנה, כאילו. מתחילים לדבר בסגנון בשינוי קטן, ואחר כך מתעלמים מדברים רציניים, אמיתיים וגדולים וטובים שעשה עמנו הבורא. אז בוא לא נטעה בקטנה. הכל מתחיל בטיפין טיפין. הכל מתחיל בפינות. פינות צבאיו. בניסוח. איך אמרת את זה? חכם מה הוא אומר? רשע מה הוא אומר? תקשיב לאיך אתה מדבר. זה מתחיל שם. זה לא מתחיל באיזה שהם דברים גבוהים, מיוחדים. ועכשיו אנחנו מגיעים אולי לנקודה העיקרית, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת אבלים. חסידות אומרת, בואו ונספר מהו החלק בתורה ששייך הכי חזק להיות תבלין ליצר הרע. התורה היא רחבה. מה? תנ"ך, משנה, גמרא, מה? מהו התבלין הכי אידיאלי ליצר הרע בתוך התורה עצמה? אז החסידות אומרת שני דברים. דבר ראשון היא אומרת, לימוד השולחן ערוך בהלכות נזקי אדם. האדם מועד לעולם, אומרת הגמרא, בין ער, בין ישן, הוא יכול להזיק תוך כדי שינה, שהאדם לומד את הלכות גניבה, את הלכות גזל, זה מוסר, כמו שאמרת, אבל מוסר הלכתי. דיני התורה בין האדם לחברו, להיות ישר, מה זה נקרא שקרן, מה זה שקר וכן הלאה. זה עוצר את היצר הרע, ברובד החיצוני. ומהו הדבר השני? לימוד החסידות, לימוד חסידות הוא זה שגורם, עוצר את האדם. למה לימוד החסידות עושה את זה? אז הסביר הרבי במכתב, כיוון שהאדם נמצא באיזושהי תנועה שהוא שוכח מעצמו, והחסידות, כמו שאומרים, מנערת אותו ומגלה לו את מסתריו, שמה לו את עצמו בראי שהוא לא יכול לרמות אף אחד. זה מה שאתה, צורה הכי מוחשית, הכי ברוטלית, שרק ממנה היצר הרע נבעל באמת. זה התבלין. התבלין זה שבאים הדברים בצורה ישירה, חדה וברורה. אתם רוצים המחשה? אתן לכם המחשה. בחור אחד ישראלי ירד מהארץ, הלך לחפש את היפיפייה הנרדמת, כמובן שהיא צריכה להיות לא יהודיה, ופגש איזה אחת, עמדה על כל הקריטריונים, צבע עיניים, שיער, כל מה שהוא חיפש, והוא אומר לה, למען השם, ההורים שלי לא יסלחו לי אם אני אקח גויה. בואי תתגיירי איזה גיור משהו. אין לי בעיה שזה יהיה גיור רפורמי. משהו, תתגיירי ו... ואחרי שתתגיירי, נתחתן בארץ. ההורים לא יוכלו להגיד לי שום דבר. אני תמיד אגיד להם, לקחתי יהודיה, הכל בסדר. אז היא אמרה בסדר. אז היא הלכה והתחילה ללמוד ופתחה וקראה. ואז היא גילתה שהרפורמה זה רק רפורמה. זה... חדשות, זה לא הדת המקורית, אני רוצה להיות מקורית, אני תמיד הייתי יסודית, נכנסה לדת המקורית. בסופו של דבר היא לקחה את העסק ברצינות, אבל הוא לא השתנה, הוא נשאר מה שנשאר, והיא הפכה להיות דוסית מלמעלה עד למטה. אבל הוא אומר לה, יאללה, נו קדימה, לחתונה. אז היא אומרת לו, אני לא מתחתנת עם בחור שמחפש גויות. הפירוש, אבל גם את זה, אני לא הולכת לדפוק כזה שהולך לחפש גויות. אבל הבחור חזר בתשובה, בגלל המשפט הזה. הוא ראה את כל התהליך שלה ולא זה. הוא לא התחתן איתה בסוף, אבל הוא חזר בתשובה. זאת אומרת, הם התחתנו כל אחד עם מישהו אחר, אבל הוא חזר בתשובה. למה? איך יכול להיות שאני כל כך שפל, וכל כך נמוך, וכל כך דפוק, שהיא עברה אותי. איך יכול להיות? זה נקרא לדבר לאדם, המילה, המשפט הזה שהיא אמרה לו, זה היה משפט, כמו שאומרים, שנגע לו ביידיש אומרים, במעיים, בקישקה, בפנימיות, אז זה הפך אותו. כשאנחנו רוצים לשנות מישהו, צריך לגעת בנקודה. דבר ישיר. אל דבר עקיף, אל דבר ישיר. הישיר הזה הרבה 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 יותר. אז דיברנו עכשיו על בחור, אז אני מדבר על בחורה, כדי שזה לא יהיה, שזה יעשה את זה, שיהיה איזון. אישה אחת הגיעה לרב, ויש לה תלונות מקיר לקיר על בעלה. היא דתייה, בעלה דתי, אבל הוא לא מספיק רוחני בשבילה. הוא לא בסדר בזה, והוא לא בסדר בזה, והוא לא בסדר בזה. הרב ניחון בעין חדה, והוא קלט ש, איך אומרים, גם היא לא הצדקת, מה שנקרא, היא לא יוכבד אם משה, היא לא איזה אחת משבע הנביאות. לא חסר לה גם, כן. אבל היא סתם מחפשת חסרונות, יש לה חוש ביקורת גבוה, אז היא באה בתלונות על בעלה וזה וזה וזה. שהאישה מאוד פקחית. אז הוא אמר לה, שאלה אחת, וזה הספיק לה, זה רק מוכיח עד כמה היא הייתה חכמה. הוא שאל אותה, עם מי החמור מתחתן? מה התשובה? עם האתון. זהו. היא הבינה את המסר. המסר הוא, שאם בסוף אתם התחתנתם, את לא מצא מין את מינו. יש מקרים נדירים. במקרה הזה, הוא ראה שזה לא משהו יוצא מן הכלל. לפעמים, והיא אומרת יותר, זהו, היא מודה שזה סגר אותה. זהו, היא הבינה. היא הבינה את הנקודה. היא הבינה שזה לא, שגם היא לא המושלמת הגדולה. מה הנקודה? לפעמים אתה צריך להגיד את הדברים בצורה ישירה. ישב פעם חסיד בהתוועדות, והגיע לשם אדם שעדיין לא שומר מצוות, כזה מה שנקרא נאור כזה, אליטה כזה, בעיני עצמו. והוא שומע איך החסיד אומר, אני לא מזדהה עם כל מה שאני מספר, אני מספר לך את הסיפור כמו שהוא היה. הוא שומע את החסיד אומר, לך תביא עוד משקה מפרצל. אז הוא שואל, מה זה פרצל? הוא אומר, החסיד הזה, הוא לא אומר רחוב הרצל. הוא לא מזכיר את השם הזה. אז הוא ככה התמלא חימה. והוא אומר לחסיד, למה הרצל חוזה המדינה? למה אתה לא מזכיר אותו? תספר לכם לסיפור כמו שהוא היה, זה רק כדי לעבור. אז הוא אומר לו, תשמע. הוא כבר היה אחרי משקי, אז הוא היה משוחרר. אז הוא אומר לו, מה? הרצל הזה? הוא חוזה המדינה? ומה עם ישעיה? ומה עם ירמיה? ומה עם משה רבנו? כל הנביאים שהעידו שעם ישראל יחזור לעצמו, אותו אתה לא מזכיר. הרחוב הראשי זה לא רחוב ישעיהו. זה רחוב פרצל? לא רוצה. ואחר כך יגידו לי שסוקולוב ומה פה הם אבי האומה. אבות האומה. ולמה אברהם ויצחק יעקב לא? ככה הוא מדבר איתו, הוא יושב ככה. ואחר כך יגידו לי שחיים נחמן ביאליק זה המשורר הלאומי. דוד המלך הקדים אותו הרבה לפני זה. דוד המלך היה ציוני, הוא לא יצא מהארץ, נולד כאן. למה הוא לא מוכן? הוא ככה, כמו שאומרים, ייבש אותו. הוא לא חשב על הנקודה הזאת אף פעם. הוא אומר לו, ואחרי הכל אני אשאל אותך, למה אף פעם בספרות הציונית לא מופיע אף תמונה של חלוצים חרדים מפתח תקווה או מראש פינה? אין! הם לא היו פה! זה לא נכון. מי הקים את פתח תקווה? מי הקים את ראש פינה? יהודים דתיים, עם סגנים. למה לא תראה תמונה אחת לרפואה בתוך כל הסיפור שהם עשו? יש פה יד מכוונת! לך מפה. ככה הוא אומר, לך מפה. אותו אחד חזר בתשובה. מה הסיפור הזה? למה? הוא דיבר לו כמו שאומרים, ככה ישר. לפעמים, כשאתה מדבר בצורה ישירה, זה התבלין שהורס את היצרה. זה מה שמשתק אותו. לפעמים זה מה שצריך. אי אפשר לברוח מזה. זה הדרך לפעמים לשנות משהו. הגמרא מספרת, הגמרא בירושלמי מספרת על שמעון בן שטח. שמעון בן שטח זה טענה שמופיע גם במסכת אבות, היה איתו כל מיני סיפורים מעניינים. הגמרא מספרת סיפור נוסף לא כל כך מוכר. היה בעם ישראל בימים ההם, בזמן שבית המקדש שהיה קיים, אפשרות להיות נזיר. נזיר היה אסור לו לשתות יין, והיה אסור לו לגלח את השיער, לפי זמן שהוא קבע. סתם נזיר הוא 30 יום, יכול יותר, לפי מה שהוא נדר. כשהנזיר הגיע הזמן שלו לסיים את הנזירות, הוא היה צריך לבוא להביא קורבנות לבית המקדש. היו נזירים רבים באותה תקופה של שמעון בן שטח, שגרוש על הנשמה לא היה להם. להביא קורבן זה עסק. שמעון בן שטח הלך, ישב, היו 300 כאלה. הוא ישב אחד-אחד, ניסה לראות אם אפשר להתיר להם את הנדר, בלי שיחשב להם שהם היו נזירים בכלל, ולא יצטרכו להביא קורבנות כלל ועיקר. הוא ניסה, 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 והצליח 150 להתיר. נשארו לו 150, איך אומרים, הנדר שלהם היה חזק מאוד, אי אפשר היה להתיר אותו. ואז הוא עשה תרגיל. הוא הלך למלך, שמשל באותו זמן זה היה ינאי המלך, מלך יהודי, מצאצאיו של אורדוס, והוא אמר לו ככה, יש לי 300 נזירים, שינה, יש לי 300 נזירים שצריכים, צריכים 3 קורבנות כל אחד, 300 כפול 3, 900 קורבנות, אני לוקח על עצמי חצי לשלם להם, אתה על עצמך חצי. אז הוא אמר לו, הולך. בסדר. שילם 450 קורבנות, הוא נתן אותם ל-150 שנותרו, וזהו. אחרי כמה זמן המלך שמע ששמעון בן שטח עבד עליו. זה לא היה 300 נזירים, זה היה 150. וכל 450 קורבנות שהוא נתן, זה רק לאותה 150, ושמעון בן שטח לא שימן פרוטה מהכיס שלו. אז הוא רוצה להרוג אותו. אז שמעון בן שטח ברח. אחרי כמה ימים הגיעו כמה גויים חשובים לארמון המלוכה של ינאי המלך, תרחו אצלו. הם אומרים לו, היה פה פעם קודמת זקן חכם, נהננו לשמוע אותו. איפה הוא? הוא יודע איפה הוא, למה ברח ממנו, שמעון בן שטח. אז הוא אמר למשפחה, הלך להודיע למשפחה, אני חותם לכם, נאמנות. לא אגע בו לרע, רק שיבוא, אני לא נתבייש מהאורחים. הלך, הביא אותו, הוא מגיע ככה, עם חיוך מאוזן לאוזן, שואל אותו, אתה יודע מה, לא נוגע בך, אבל תגיד לי, זה פרצוף לאדם דתי כמוך? זה פרצוף לרב? לעבוד, לשקר, לרמות? איזה מין הנהגה זו? אמר לו, לא שיקרתי. אמר לו, מה זה לא שיקרת? אמר לו, הוא הביא לו את הפסוק הזה שאנחנו לומדים היום. בצל החוכמה, בצל הכסף. אני יש לי חוכמה. אתה יש לך כסף. אני השתמשתי ל-150 עם החוכמה שלי. אתה ל-150 עם הכסף שלך. אז אמר לו, אתה יודע מה? קניתי את ההסבר שלך. למה ברחת? אומר, קיימתי את הפסוק. פסוק אומר שכשאתה רואה באדם כועס, חבי כמעה עד יעבור זעם. אז אני, תמתין קצת, אל תתראה בפניו עד שיעבור זעם. וואלה, אתה יודע מה, אתה באמת פיקח. עליך נאמר, החוכמה תחיה בעליה. גם הוצאת את הכסף ממני, גם שחררת 150, וגם אתה יושב פה על השולחן שלי, עכשיו מחייך. הוא ידע שכשהוא יגיד לו, עליי חצי, אז ייתן לו דרבון לעשות גם כן. אז מה אני רוצה להגיד לכם? מנהיג חייב להיות טיפוס, אני לא יכול להגיד את המילה קומבינות, כי זה נשמע לא טוב, אבל הוא חייב להיות אדם כזה שיודע לנהל את הדברים באופן המתקבל, באופן שזה ילך, באופן שזה... וזה בדיוק מה שהתחלנו להגיד קודם, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, אבל רק תבלין, הוא מדבר איתו בשפה כזאת שלא תפחיד אותו, 50 עליי, 50 עליך. למה זה קשור לפרשת השבוע, שאני תמיד רוצה לקשר, פרשת פנחס. פנחס ראה איזה אחד שעושה מה שעושה, תפס אותו ברום, אחרים אותו. בקיצור, פנחס היה טיפוס אמיתי, ואמיתי עד הסוף, ואומר את כל האמת שלו, דוגרי ישראלי כזה שאומר את כל האמת שלו בפרצוף. אנחנו רואים בפרשת השבוע דבר מעניין. אשר רבינו בא לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה ממך הבטחה שתשים איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם, אשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. מיום לכתי לחדר ועוד קודם לכן. אני מתפלא, משה רבינו, מה קרה לך? אלוקים העמיד אותך, מה הוא לא יודע מה הוא צריך לעשות עם העם שלו? אתה עוד נותן לו עצות ואתה מבקש? כל אלוקי הרוחות לכל בשר, תעשה משהו. אז המפרשים אומרים רעיון מבריק. פרשת פנחס, מי מככב בפרשה? פנחס. מה הסמל של פנחס? גבורות קשות. אין עיגולי פינות. אין תבלין. אתה צריך, ואם לא, יהיה לך גרינום. ואם, כך חד וחלק, בצורה חריפה, הוא שם את כל הדברים על השולחן. משה רבנו התחיל לפחד. הקדוש ברוך הוא כל כך מתרגש מהמעשה של פנחס, הוא עוד עלול לעשות אותו מנהיג אחריי. רק זה לא. צריך אחד כזה כמו שמעון בן שטח, שיודע להחליק דברים ככה, להוציא וזה, ואחר כך לצאת מנצח וחיוכים לכל הכיוונים. צריך מישהו שזה, כמו שאומרים, שייתן לאנשים השראה, שזה רק תבלין, לא משהו מפחיד, לא איזשהו אסון הולך להיות להם, הולכים לקחת להם את הבחירה החופשית או משהו כזה. זה מה שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, וזה מה שאנחנו מבקשים גם כן היום מהקדוש ברוך הוא. תן לנו להיות בצל החוכמה, אי אפשר ללמוד את החוכמה בחום, צריך מזגן, בצל החוכמה, ובזכות החוכמה שיהיה לנו בצל הכסף שנוכל להעמיד נכון את היצריות הפנימית, והחוכמה תחיה בעליה, כשנגמור לעסוק עם היצר הרע, שהחוכמה תעלה אותנו מעלה מעלה, שיהיה לנו סייעתא דשמיא בכל העניינים הגשמיים והרוחניים שאנחנו עושים, מתוך הבנה, מתוך עומק, מתוך סבלנות, מתוך מתינות, להגיד את הדבר הנכון במקום הנכון, לשתוק במקום הנכון, כל אלו כוחות שהאדם צריך לשאוב מתוך החוכמה שלו. האימפולסיביות היא יצריות. החוכמה היא המתנה. החוכמה היא יכולת אכלה. אז ככל שיהיה לנו איזון בין האימפולסיביות, שגם היא צריכה להיות, במינון מסוים, החום גם צריך להיות, אבל שיהיה איזון בין שניהם, אז אנחנו נהיה האנשים המושלמים בעולם. כשהאדם הוא מושלם, הוא סמל לאחרים, הוא יוצר כפילים כמו שהוא, ואז העולם הופך להיות עולם הרבה הרבה יותר יפה, הרבה יותר מתוקן.